Bravo!
Che cause, eh? כן, אז יש לי צמחים וירקות וכדומה, או אפילו פרחים, וירד שלג עליהם. הוא אומר, ועכשיו שמיטה, ואני, על ידי פינוי השלג, אני אגרום לצמחים לפרוח ולגדול. הוא אומר, הרי זה לא נקרא לאברויה, זה נקרא לאוקומה. זה נקרא שאני מגן על הצמחים. על ידי שאני מנער מעליהם את השלג, הוא מסלק אותו, אז אני גורם שהם לא ימותו, נכון? אז מותר. וכן גם על העצים ירד שלג על הילנות, ויש שם פירות, פירות ידוע, הם נפגעים אם יורד עליהם שלג, נכון? תורגים, תפוחים, קלמנטינות אפילו. אז אומר שמותר להסיר את השלג לשנת השמיטה. אבל עד שיסיר אותו צריך לדעת איך להסיר. שזה נחשב בכלל להעמיד את האילן ולא להברותו. להברותו זה לגרום לו שיצמח. אבל להעמיד זה לשמור אותו, לשמר אותו. וכן אם השלג עלול לגרום לשבירת הענפים, מותר להסירו משם. למה? מפני שהיה מי שכתב, הוא רצה לטעון שאסור לעשות את זה, אני צריך להעמיד אותו כמו שהוא, והרבה אומר שאין בעיה. זה מותר. מה העניין? מזרח למערב. סעיף ח'. כן, כבודו.
הסרת שלג זה בעיה של
ירקה ושמיטה? כן, הסרת שלג הייתה בעיה שאני כאילו גורם שהאדמה תעבוד כעת יותר טוב, כי השלג מפריע ואני מסלק אותו, אז הצמחים איך שלא יהיו יתחילו לפרוח והאדמה תגרום להם לעלות. האמת תלוי, כל זה תלוי מה כמות השלג. כמות שלג קטנה היא דווקא עוזרת לצמחים, כי היא נמסה לאט לאט ועד רבה, זה כמו טפטפת. היא יורדת ונבלעת באדמה והצמחים אחר כך יוצאים פי כמה וכמה טובים. אבל מדובר בכמות יותר גדולה שממש קברה תחתיה את הצמחייה, אבל הצמחייה נהרסת. אתה רואה את זה, שאתה חושף את הצמחייה, מוציא את השלג, אתה רואה שהם נשברו פה, התעקמו שם, ועוד ועוד ועוד. כן. יש איזה עץ פרות בסנהדריה, שמלפני 20 שנה עד היום מסכן קיבל עקמת. הוא עקום מהשלג, נשאר עקום. כן.
עץ אתרוגים במצווה. ירד עליו שלג רב, יכול לגרום שהאיתורים יקלטלו ויתרדו למצווה, מותר להוריד ממנו את השלג בשנה השביעית.
הכל אותו, זה אותו, על אותו משקל, לא הבנתי למה צריך עוד צעיף. אבל זה הכוונה באתרוגים. פה זה יותר קל, כיוון שזה גם לצורך מצווה. אבל לצורך מצווה, וידוע ששלג מזיק לאתרוגים. זה אחת הסיבות שמירושלים זה לא אזור לגידול אתרוגים. לא רק מצד השלג, גם מצד הקור. הקור מאוד משפיע. גם אני לא הבנתי. אנחנו באותה סירה. רק רוצה להגיד שיש עוד סיבה למסיבה. יש עוד סיבה שזה גם מצווה. לצורך מצווה. בטח. הם גדלו בשמיטה. אז צריך לדאוג שיהיה במקום שהאתרוגים לא שמור ונעבד. זאת אומרת, את העבודות שעשו שם בשטח אי אפשר בלי עבודות. אבל העבודות שהן מותרות, בכללים המותרים, זה א', וב', שגם הפקירו את המקום, מה עוד אמרנו? כן, שלא שתלו, לא עשו איזה פעולות אסורות.
טוב שברכו עליו שעבדו בו שבקליטה קשה לברכה?
לא.
לא.
שמעון, יש לך איזה חידוש? שמעון, יש איזה חידוש? רציתי לשמוע.
אני אומר, אם הוא יזכר את
ה... תגיד לכולם, מה אתה אומר את לא? לא, זה לא צודק.
אם האתרוגים האלה יפקיר אותם.
יפקיר אותם, אוקיי.
עכשיו, איך הוא הולך לעבוד? ואני הייתי הולך לעבוד בשדה כי היא מופקרת לפליקווה?
למה?
מה הבא בשביל?
אתה לא מכיר שהיום זה הישראבלוף, הוא אומר ככה ועושה ככה.
אנחנו לא מדברים על ישראבלוף, אנחנו מדברים על...
לא מפקירים, לא מפקירים רק את הפירות, לא מפקירים את העצים.
אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול לעבוד.
מה אתה לא יכול לעבוד?
השדה הזו כרגע מופקרת.
יש עבודות שמותרות, כן, ויש עבודות שהן אסורות. דבר נוסף, אסור לי להסתחר בפירות האלה, מותר יהיה לי להשתמש לצורך עצמי, כן. ומה יעשה ביתר הפירות? אני אצטרך להודיע שהן מפקר. אלא מה, באו חכמים ואמרו, אתה לא חייב לפרוץ את הדלתות ואת השערים ולתת לכל הבא להיכנס פה, שואלים קטנים, מחבלים קרמים, אז אתה יכול אפילו להשאיר אותו נעול, ואת לא יודע שזה מופקר, וכשהפירות יצמחו, תוציא אותם או על ידך או על ידי איזה מישהו, ותשים אותם לכל דורש. עד כאן בסדר? רוצה עוד המשך? בינתיים עוד לא ביצבט איזה משהו. כן, זה ההפקר. או כותבים שם פתק הפקר, טלפון זה וזה, מי שרוצה פירות טלפון זה וזה, ואז אתה מסודר. השנה עוד פעם?
השנה באמת
תהיה לנו בעיה קשה מאוד בגלל האוצר בדין, שהם ממש עושים עוולות. הם ממש עושים עוולות. אוצר בדין חייב להיות למטה ממחיר הקרן, רק מעלות של ההוצאות של המים, השקיה וההובלות והפועלים, לא יותר מזה. ואף פעם אתרוגים זה לא, אין מצב כזה. כל השנים בכלל זה הפקעת מחירים. ממש שחיתות. מה זה, לקחת על אתרוג 300 שקל? מה קרה? מה זה? מי יתיר להם לעשות את זה?
בכלל?
עוד יותר. מסכים איתך. צריך בדי. לא שמעתי? מי זה היו עושים? לא הבנתי, מי עושים?
המורים היו נותנים סכומים על הסיפורים שלהם. סיפורים, כן, שממש מסרו על החוץ כלים, מכרו בשביל אתרוג.
גם זה, אל תפסוק הלכות מהסיפורים האלה.
הרב, אם האדם ראה אתרוג והוא נדיר ביופיו, יש לו כסף, וזה הרבה כסף,
השאלה אם אתה גורם מחירים או לא, אם זה באדם פרטי או שזה שוק. בשוק זה לא הוגן לעשות כן. זה נגד ההלכה. כל הפוסקים כותבים שאם יקבו את הדגים או את הבשר או את העופות, אז ראוי לבית הדין לגזור שאסור לקנות בשבת דגים, עופות ובשר. יאכלו ביצים וארטישוק. מה זה?
לא, יש
אתרוגים
זולים,
אבל יש אתרוגים,
הם מאוד מודרים. השאלה אם אדם
יראה
שמה,
אני קנה
את המודר
מכסף רע? השנה אני צריך לבדוק אותו בדברים אחרים, אם הוא גם כן נעדר. מה עם קריאת שמה של הבוקר? שזה דאורייתא, אתרוג זה רק ביום הראשון דאורייתא, וגם אני יכול לצאת באתרוג שלך מדאורייתא. אני לא חייב לקנות לי. יהיה משלך, לדעת שתן לי מתנה, אם את להחזיר, וזה רק שנייה אחת. אבל מה עם שאר המצוות? הוא מקיים, מה עם מצוות סוכה? הוא באמת מקיים אותה כהלכה? שבעת ימים צריך לשבת בסוכה. למה היא גרה, מצוות סוכה, שהיא שבעה ימים, 24 שעות ביממה, ואתרוג זה רק זה. מה לעשות? צריך להפעיל קצת השכל. יש אומרים,
יש אומרים שמותר להסיר את הפרצים שבאלה כדי זמן לצאת הקרוב. לכן מותר לפתות את הפרצים שבאש הקרובים, במטרה שזה פחו את הלוצים את הקרובים. הוא עדים שמותר להדוף את הפרצים מסלטית עם מה נגד. ויש מותים בזה, ואתה נתין על העתיד.
כן. עכשיו השאלה, האם הסרת הקוצים, הרי ידוע שהעץ אתרוגים זה הולך עם קוצים. אז אם כן, זה שושנה בין החוחים, כן, רעייתי בין הבנות. אז מה עושים במשך השנה? עוברים מדי פעם, כל שבוע, מסיירים, בודקים מה קורה עם העץ, ועם מספריים גוזזים את הקוצים, שלא ייכנסו, יצמחו, ויתמרו בתוך האתרוג. וכן, גם כן, יש קוצים בעץ, יש קוצים באיראן, אני יודע מה שהוא כתב פה, לא הבנתי. כן, והוא הדין שמותר לעטוף את האתרוגים בשקית, למנוע היזק. האמת שזה לא תמיד עוזר. אם יש קוץ, הוא ייכנס בעשר שקיות. הוא לא מפחד מהניילון. ויש חוקים בזה שכאילו אתה גורם לאתרוג לצמוח יותר, האמת שזה לא מדויק. כי שקית שאתה שם סביב הפרי, עד רבה הוא חונק אותו, הוא לא נותן לו לפרוח כמו שצריך. מצד אחד הוא שובר, אבל מאידך גיסה הוא מונע התפתחות. כן. לא משנה. תדע שאפילו אם יש צל על האתרוג מאיזה כיוון, זה כבר משפיע עליו לא כל כך טוב. כן, יש הרבה מאוד ב... באילנות. לכן מדללים את העצים, גוזבים שם, עושים כל מיני פעולות. כן.
אבל הרב, מאיפה הכוח כאן להקל, שהוא פה ממש דואג לאתרוגים, לא לאתרוגים, לאתרוגים.
שומה?
דואג לאתרוגים.
לא, הוא דואג למנוע הפסד. כי הכלל הוא כל מה שבא למנוע הפסד מותר. אבל לגרום התפתחות יתרה, זה אסור. אני גורם לאדמה לעבוד. לא, למנוע הפסד. האדמה נטוע בתוכה עצי, כך וכך עצי אתרוגים. היא אמורה לעבוד לפי הספר כך וכך השנה. עכשיו, כשיש קוצים, כשיש כל מיני דברים אחרים שירדו, או שלג או זה, אז האדמה תעבוד פחות. אבל אני לא מסתכל מה האדמה עובדת. אני מסתכל מה התוצרת שאני אקבל. אז התוצרת שלי נזוקת. ואני רוצה לשמור על התוצרת הזאת, כי הם אז מותר.
אבל
התוצרת הזאת
אסור
להסתחר. מה?
אסור להסתחר בשמיטה, ואמרנו בפירוש.
לא קשור להסתחר עכשיו. הסתחר זה נושא אחר, זה פרק בפני עצמו. אני מדבר כעת על פירות שיכולים לקבל נזק. ואני רוצה למנוע את הנזק הזה.
למה? מה
רוצה
את הפירות?
מה?
מה רוצה את הפירות בפני שמיטה?
לא הבנתי.
מה עושה את הפירות בשנת שמיטה?
מה עושה?
מה הוא עושה את הפירות בשנת שמיטה?
למה אתה עושה? קודם כל אתה תשמור על הפירות, אחר כך תעשה בהם מה שצריך. הפסוק אומר, והייתה שבת ארץ לכם לאוכלם. התורה מצווה אותנו, עד רבה, יש פוסקים שכתבו שיש מצוות עשה מהתורה, שאני אקח פרי שגדל בשביעית, ואברך עליו ואוכל אותו, ואשמור אותו בקדושתו. אין בזה שום איסור, עד רבה, אתה עושה מצווה. וכאן זה אתרוגים במצווה. כן.
בחינת
אכילה
או
בחינת
ברכה על הארבעת
המינים? לא,
אכילה, אכילה.
אכילה. אוכלים
אתרוגים?
כן. אוכלים. אם הוא צהוב, אתה יכול לאכול אותו ככה, הוא מתוק דבש. ירוק זה קצת זה. כן.
מותר לקצות בשנת השמיטה זרעים, פירות וגידולים שונים במערות לבני אלון וכדומה כדי להגן עליהם מפני הגשמים והשלג. זה מותר לעשות שמשניות להגן על העיניים בני החמה ובני הצינה, כל דבר.
כן, מה הוא רוצה לומר? שמותר לי לשים מכסה, למה? אם אני, מה יהיה אם לא היה מכסה? אם לא היה מכסה, הפירות היו מתקלקלות, ממנה האדמה הייתה עובדת פחות. עכשיו שאני שם מכסה, אני כאילו גורם שהפרי יישמר. כשהפרי יישמר, אז הוא יצמח. ממנה האדמה תוסיף כוחה לתת לאילן, והאדמה צריכה לשבות. אז הוא אומר לו, פה מותר, למה? אני מגן עליהם, שוב אותה שאלה שלו. מגן עליהם מפני הגשמים, מפני השלג, ברד. ברד זה אחד הדברים הכי הרסניים באילנות. וכן מותר לעשות שמשיות לאילנות. להגן על האילן מפני החמה או מפני הצינה. כל שהדבר בא לעוקמי אילנה. האמת הטוב ביותר לעשות זאת, כל זה עושים לפני השמיטה. לפני השמיטה אין לך שום בעיה. פונה לך שכחה וכדומה ו... אבל שוב פעם, באילנות זה לא טוב, זה מזיק להם. כי הם צריכים אוויר והם צריכים שמש.
מה?
כן.
יש הבדל אם
אני מעשה
בגוף הפריר או מחוץ, נגיד
אם יש
איזושהי
פעולה
שאני
עושה
איזה
מרחק
של מטר, אז
משתגע,
זה מותר?
לא, זה לא משנה. משנה מה המטרה שלך. המטרה שלך לשמר את העץ, מותר. אבל אם המטרה שלך שהאילן יפרח יותר ויצמח ויגדל ממנה האדמה תעבוד יותר, זה אסור. לא קשור. גם אם תעמוד עם מטוס ללא טייס מעל השטח. וכאן הגענו עד א'.
אפשר להקל, לעטוף את הענבים הנמצאים על העץ בסקית ניילון כדי לשומרם מאכילת ציפורים, וכן כרוצה בזה בשאר פירות. כל שאין הפירות גדלים ומשתבחים על ידי זה, אלא עושים זאת כדי למנוע מהם נזק שמגרה באכילתם, אבל כדי למנוע הפסד בצורתם החיצונית אסור.
כן, יש בזה ויכוח הלכתי, האם מותר את הענבים לשמור אותם בסקיות. האמת שזה לא רק מציפורים, מכל מיני, בעיקר נחשים. נחשים באים לעידנות של הגפן, עושים שם הרס. אז הציפורים גם הם מנקרות, לכן תראה לפעמים שיש אשכולות ענבים שיש בהם כאילו נקבים, או ענבים פצועים, והאשכול עצמו פצוע. לפני שבאו ציפורים ואכלו אותם. אז אומר הרב שאתה יכול לקחת שקית ניילון ולשמור, זה עבודה. לשמור כל אשכול ואשכול. סוגר אותו בניילון, כן כיוצא בזה, נשאר פירות, כל שאין הפירות גדלים ומשתבחים על ידי זה. אלא עושים זאת כדי למנוע מהם נזק. אבל בכדי למנוע הפסד בצורתם החיצונית, זאת אומרת כדי שיהיו יותר יפים, עניין של נוי, זה אסור. אבל לא נוי, אלא לצורך שמירת הפרי עצמו, יהיה מותר. כן. קורחים את הנטיעות.
קורחים את הנטיעות עד ראש השנה של השנה השבילית. והיינו שמקבצים את הענפים וקושרים אותם שיעלו למעלה במישור ולא ינטו על הארץ. אבל אין עושים כן בשבילית עצמה. אולם, אם הוא לא קומה אילן, מותר לעשות כן גם אחר ראש השנה של שבי. בכל זה, שעושה כן כדי שלא יישבר, אבל מפני חשש שהעץ יתעכב, אסור, וכאשר יואר לענות.
זה דברי המשנה. שהיו כורחים את הנטיעות, כל הנטיעות הרכות, כמו גפן ושאר העצים, שיש בהם פירות, והענפים קורסים, יורדים למטה מהכובד, של המשקל של הפירות, אז מה הם עושים? עוזרים לעץ על ידי שקושרים אותו מלמטה, עושים לו קריחה כמו לאגודה של פרחים. ואז הם עולים כלפי מעלה ולא נוגעים לארץ, יש להם תמיכה. אבל בשנת השמיטה עשו, מתי יהיה מותר בשמיטה? אם אתה רואה שהעץ נהרס והוא ייפול או יישבר, ואני רוצה למנוע את השבירה של זה, יהיה מותר. אבל אם אתה רק רוצה שיהיה, לא יתעקן, שוב פעם, זה כמו למעלה, לנוי, זה עשו. אבל כדי שהעץ יחיה ולא יישבר, אומר הרב שזה יהיה מותר. כן, כאשר יבואה לאלן, יש אומרים
שאסור למתוח ענפי גפן הנוטים לארץ ונגררים עליה. גם אם התפשטות הענפים אלו מסכנת את האילן כולו. בכל שכן שאסור לעשות זאת במקום שאינם או מכבידים על האילן, או מסכנים את קיומו, ולפי המבואר לאל. במלאכות שאין להקום אילנה, יש להתיר גם כשהמלאכות נעשות בגוף האילן. ממילא גם כאן, כל שהוא להקום אילנה, יש להקל. וטוב שיעשה כאן בשינוי, ראה לאל וסעיף בר.
כן, אז יש מחלוקת גדולה בפוסקים לגבי הגפנים. בדרך כלל עושה להם סוכות, אבל מה קורה? העץ מתפתח וגדל עוד, ובשנים רגילות, אז כשיש עוד ענפים נוספים שלא היו בשנה שעברה, שהתפתחו, אז בונים להם איזה סוכה, נותנים להם איזה עמודים, מעמידים שם, וקושרים אותם עליהם. בשמיטה אסור לעשות את זה. זאת אומרת, יש אומרים שאסור למתוח ענפי גפן הנוטים לארץ, ונגררים עליה. למה? גם אם התפשטות הענפים מסכן את האילן כולו, לפעמים הענפים שצמחו השנה הם רוב, ואז הם גוררים אחריהם לרוב הכובד שלהם גם את העץ, הוא יכול אפילו להישבר. אז אומר, ואסור לעשות את זה. אבל לפי מה שלמדנו למעלה, כאשר יש סכנה קיומית לאילן כתוצאה מכך, כי האמת בגפן אף פעם אתה לא יכול לדעת לאיזה כיוון הוא יצמח השנה. פתאום הוא פורץ לאיזה כיוון, ופתאום יוצאים איזה שלוש ענפים שהם שקולים כנגד כל הקרן כולו. מה תעשה עכשיו? אז הוא אומר, כאשר יש חשש שהעץ יישבר, אז יהיה מותר לקרוק אותו, להעמיד אותו, לקשור אותו, למתוח אותו, לעשות משהו להציל, שלא ייגרם שם איזה נזק.
רב גפן, שעכשיו יש לי בגינה שעדיין לא צמח עדיין.
הוא לא צומח עכשיו.
זהו. אני יכול עכשיו לעשות חוטים שיהיה ברגע שהוא יצמח או שלא נגע?
לעשות מה?
חוטים. שהוא יעלה על החוטים?
לא היה עד עכשיו חוטים.
היה פעם אחת שמתי חוטים, לאחר מכן הורדתי, אבל עכשיו שהוא מדבר על זה, לא שמתי לאחר מכן. אני נשים או לא נשים?
אני מציע שתחכה עד שהעץ יגדל ותראה את הענפים באיזה מצב הם נמצאים, ואז אם הם יצטרכו סיוע, תעשה להם סיוע. כי עכשיו זה נראה כאילו אתה נוטע, כאילו אתה זה כמה שאלות.
כן, הרב,
האיסור
זה דווקא בגפן או בכל עץ?
עוד פעם,
החילוק
הזה. בכל האילנות.
אז למה הגפן אומר שזה דווקא?
כי זה הכי מצוי, זה הכי, הגפן זה... א', הגפן היא העץ הכי עדינה וחלשה, שהיא זקוקה לתמיכה. ב', זה הטבע של הגידול של הענבים שלה. וגם, כמה שאשכולות יותר גדולות, הם יורדים לארץ. אז אלה שנמצאים ככה פה, שם, בחול רך, לא ינזקו, אבל אלה שנמצאים אדמה ואדמה סינאית, וגם המזיקים שבאים פה בשביל, זה סיפור לא קל. כן. כותב רבי חיים פלאג'י על מה שכתוב בגמרא, שהיו בקרן די אבנה. הרי אחרי החורבן, נכון שמעון? הם הלכו ליבנה, נכון? תן לי יבנה וחכמיה. הלכו ליבנה, והיו, הגמרא אומרת קרן ביבנה, למה? היו עושים כמין קרן. מסביב, עשו כמין סוכה, מהל, והיו יושבים ולומדים שם. והסנהדרין, היו פוסקים להם הלכות. אז הוא אומר, למה דווקא אמרו קרן? חסר להגיד גורן עגולה, וחסר להגיד כל מיני דוגמאות מהחקלאות ומה פוליט בירו. היית פעם שם? אני גם לא הייתי. בקיצור, לא חסר דוגמאות. אז הוא אומר, מה מיוחד בקרן? כשאתה נכנס לקרן ענבים, כמה שאשכול תאיר אותו, הוא תשמע משהו פעם. כמה שיש ענבים כבדים יותר, הם למטה. אשכול של 4 קילו, 5 קילו, אתה ראית פעם, אז זה משהו, אתה צריך ללכת לצפון, לראות, הענבים שמביאים לכם פה, זה הבררה של הבררה. יש שם הם, הקורמים עצמם, עולה להם קילו ענבים 7 שקל. זה ענבים מיין. זה לא מה שאלה עושים בבית, ענבים מיין, זה שטויות ועבדים. זה כמעט חומץ. הענבים של יין זה ענבים ענבים. קברנה וריזלינג ושרדונה. ראית את שרדונה? שרדונה זה לבן. זה המשובח, הלבן המשובח זה השרדונה. עכשיו הם צריכים טיפול. אז הענבים היותר כבדים למטה. ולמעלה באילן מה אתה רואה? את כל האשכולות הקטנות. הוא אומר ככה זה גם בעולם. אלה שלמעלה אלה הקטנים. הגדולים נמצאים למטה.
הם לא מחזיקים הרבה זמן בבקבוק על העולם, נכון הרב?
בבקבוק מה?
הוא לא מחזיק הרבה...
אתה שואל אותי כעת בתור ינן. אם, כן, הלבן, כשהוא מתיישן הוא פחות טוב. האדום הפוך. כן.
רב, אבל הענבים זה לא אומר אם הם גדולים.
אבל אם תשמור אותו משמש, אין בעיה. מה?
זה לא אומר אם הם גדולים, אז הם יותר טובים ומתוקים, לא? פעמים נראיתי קטנים,
מסוכים וטובים, גם אדומים. לא, אתה מדבר איתי על מאכל, לא, אני מדבר כאן על ענבים ליין. יש ענבים ליין, אז תלוי איזה סוג, איזה זן הוא. וגם תלוי איך הוא טופל.
מי קטן?
איפה גידלו אותו. הוא צריך מקום קר. בגולן, ועוד, הוא צריך לילות קרים. יש, אומרים,
שימו שמותר לעטוף את העץ בעצמו בשביעית, הוא עושה כן כדי להגן עליו לפני הקור, כמו בסעיף הקודם, והוא בא להוקמי אילני. יש אומרים שבפגיעת טבע, כגון חום וקור בתולעים, גרעת פי ואסור, גם להוקמי לאילנה. ועדי הנראה כסבר ראשונה, שאינו משהו מותר.
כן, אז יש מחלוקת גדולה, אם אני רוצה לעטוף את העץ, למה אתה רוצה לעטוף את העץ? אם אתה רוצה לעטוף אותו בגלל קור, אז זה כן נקרא להוקמי אילנה, כי הקור מזיק לאילן. אבל אם בגלל אתה רוצה לעטוף אותו בגלל תולעים או חום או דבר שבא מבחוץ, זאת אומרת זה לא דבר קבוע שקורה, זה דבר שבא מפעם לפעם, אומר אז על זה אסור לך להתערב. בכל זאת אתה רואה שברשע הוא כתב כדי להגן עליו מפני הקור, אפשר יהיה לעשות, אבל מה צריך לדעת את המידה, כמה לעטוף, כמה לעטוף שלא יעטוף יותר מדי ואז יגרום לו השבחה. מה? ניילון בד יוטה שק ריק של מלט. איך?
זה בענבים, הוא
אומר,
זה טוב, הרי הכל הוא טוב להם, פה זה
הפוך. לא, אז לא, מחידה. עכשיו אין ענבים בכלל באילן, אתה תלך לקרם, אתה תראה אותו ערום, לא תבין מה זה. מקלות שחורות. תגיד מי זה המשוגע? אז כמה דונם אדמה מבזבז? אומר לו, חכה, אתה תבוא בניסן, תבוא אחרי פורים, ותראה מה מתחיל לצמוח פה. ותבוא בסיוון תמוז, וואה וואה איזה ענבים משובחים. אז זה כל העבודה, זה אחר כך בקיץ. כן.
טיפול בגינת נוי בשביל.
הקור הוא עוזר לא כעת לעץ, כשהוא ערוב והוא מקבל קור, אז יותר הוא אוגר בתוכו את כל השרף שצריך לצאת, ואחר כך מתחיל האביב, אוהו. עכשיו זה שהפסיק הגשם, זה משגע את האילנות, תדע. ואם חלילה זה ימשיך עוד שבוע ככה, הלך עליך. הם יתחילו להוציא החוצה את כל מה שהם זה, להתחיל להתפתח, וזה לא טוב. ועכשיו יבוא גשם, זה לא טוב. יהיה להם כמה עונות, זה לא טוב. להתפלל, לא, גם הטמפרטורה שלא תהיה יותר מדי גבוהה, זה גם לא בריא לנו, לכן יש כל מיני השם ישמור, כל מיני מחלות. עכשיו יש מחלה חדשה, שעלת, התחילה להתפתח, והיא מאוד מאוד מסוכנת. ומתברר שיש הורים שהזניחו, בגלל שהם לא מחסנים, אז זה גורם שהמגפה מתחילה לפרוץ. זה יכול להגיע עד סכנת חיים.
המצווה לחסן, תמיד?
בוודאי.
כל המחלות, כל
משהו. אתה רואה שהיום המחלות נפוצות פי עשר. אתה לא רואה בכל הבתי חולים, שלא תדע. בכל מסדרון יש לך כמה וכמה מתקנים לחיתוי הידיים. כי עצם זה שאתה נוגע, אפילו בכפתור של המעלית, אלפי חיידקים עברו שם. מה, אני ראיתי אנשים, בשחולים הוא הולך עם המעיל שלו, אם המעיל עושה נוגע בכפתור, כן? כל דבר שאתה נוגע שם, בכל דבר. לכן הם משתמשים בכפפות, בחיתוי, אין, זה כבר, אין איזה, האוויר מלא איזה. פתאום, אתה רואה, בן אדם נכנס לאיזה טיפול קל, והוציא אותו מהחלון, הידק טורף, בלע אותו. כן, שם שכון.
אז הרב, אלה שחוששים לנשק ספר תורה בפה וביד,
למה, למה, למה?
לפני חיידקים, אומרים שאולי
חיידקים.
זה קיבלת התשובה, קיבלת.
זה מצווה, מה זה? גם זה
לא? לא, הוא מנשק ביד, לא מנשק בפה.
זה לא דבר רע, מה?
כן, יש עוד זה? פרק ת'?
פרק ת'.
כבוד.
גינות נוי שסביבות הבתים, וכל השכנים משתתפים בהוצאות הכוללות את החזקת הגינה. אם הדיירים שומרי תורה, לא יעבדו בגינות אלו בשביעית במלאכות האסורות, כגון שמירה, זיבול, סיכול וכדומה, ויעשו בעת את העבודות המותרות. ומותר להשקות את הדשא ושאר הצמחים באופן שאם לא ישקה אותם יגרם להם נזק, ובעונת הגשמים לא ישקה כלל. ואם יש בין הדיירים שכנים שאינם שומרי תורה, ואינו יכול להשפיע עליהם בדרכי נועם, להפסיק מלעבוד בגינה בשביעית, יש לו ג' דרכים להינצל מסורי שביעית. דרך אחת, שבעת התשלום לוועד בית, יאמרו בפירוש שהתשלום בא לצרכים אחרים של הוועד, ולא עבור הגינה. ואם אין לוועד הבית הוצאות אלא לצורכי הגינה, יאמר שהתשלום בא עבור המלאכות המותרות הנעשות בגינה בשביעית. ודרך שנייה, שיבקש מוועד הבית ייפוי כוח בלתי חוזר וילך לרבנות למכור את הקרקע לגוי, כדי שלא יהיה שותף לדבר עבירה. אבל אם השכנים מסכימים שלא לעשות מלאכות אסורות בגינה בשנת השמיטה, ואין חשש שיקשלו מחוסר ידיעה בעבודות האסורות, לכתחילה אין להזדקק למחירה לצורך גינות נוי. ודרך שלישית, להפקיר בפני שלושה את חלקו בגינה.
האמת שזה הכי קל, להפקיר ולגמור את הסיפור. עכשיו, מה קורה עם גינות נוי בתוך החצרות? ולא תמיד יש לך תיירים שמעניין אותם לחלקה, והם רוצים לשמור על היופי, הם אומרים, אנחנו לא רוצים שבוע עכברים, ולא נחשים, וכל מיני מזיקים, אז אנחנו רוצים לטפל בגינה, ומנקים אותה, ובינתיים גם, דרך אגב, עושים עוד איזה השתלה, עוד איזה, ועושים גם השקיה נוספת, מה שלא נחוצה. וכן זמירה, זיבול, סיכול, כל אלה היה מלאכות דאורייתא. אז מה עושים? אומר, אם אתה יכול להגיד להם שעשו רק לשמירה על הניקיון, טוב. אבל אם הם לא מסכימים, יש לך שלוש שיטות איך לצאת ידי חובה בסיפור הזה. אחד, שהתשלום יהיה, תאמר, עבור הניקיון והחשמל, ההחזקה, והשוטר שלא מגיע כאן. ואם אין להם הוצאות, רק ועד הגינה, זה אומר, תבקש מהם ייפוי כוח בלתי חוזר, ותלך ותמכור את זה לגוי. כן, זה קצת מסובך האמת. כי מה זה ייפוי כוח? מי נותן לך את השאלה אם ועד הבית יש לו ייפוי כוח למכור את הגינה. יש לו סמכות לנהל שם, אבל לגבי בעלות, מחירה וכל זה, זה קצת מסובך. מה אחרי זה? הדבר הכי טוב לעמוד בפני שלושה ולומר, אני מפקיר את חלקי בגינה של ביתי, וכל מה שהם עושים שם זה לא על דעתי ולא שלי.
אם הוא ראש הוועד?
הוא ראש הוועד. והוועד, ומה עם הוועד? אז יש התפטרות חוזרת.
מישהו צריך לטפל בגינה בשנה?
יש התפטרות, מה הבעיה?
אבל אם הוא סופר?
תגיד שנת שבתון, אני רוצה לשנת שבתון. איך, מה?
סוחר.
מה סוחר? לא הבנתי.
הוא סוחר, הוא לא...
אותו דבר, אתה משלם מה השוואת, מה זה? סוחר, גר בחינם?
אבל יכול להפקיר מה שלו שלו?
כן, את הזכות שלו, את החלק שלו. הרי אפילו בעל הבית לא יכול לבוא, לקחת לך את החלק שלך, או להיכנס לבית שלך, אלא בפשוטך, שיודע לך מראש. אז גם חלקך בגינה, אז החלק, אומנם לא חלק ספציפי, לא מסומן, אבל יש לך זכות, כמו שיש לך זכות לחנות את הרכב בחניון.
אבל אחר כך זה חוזר אליו בשביל
פיזו. כן, כן, למה לא? מוצאי שביעית, אני זוכה בזה מחדש. אין שום בעיה.
הרב, מי שעץ של פירות בגינה, אני מפקיר את החלק שלי, אני לא יודע אם האחרים הפקירו או לא. אז עכשיו הפירות, אני רוצה לאכול אותם.
אתה יכול.
אני יכול?
מה שצור שלך, אתה יכול לקחת, כן.
כאילו שהם לא הפקירו.
רק בתנאי, שאתה יודע שהם לא טיפלו בעת ודברים אסורים. לא טיפלו, אין שום בעיה. נכון, מנשה? כן. עוד צעיף, מה היום, מה היום? היום יומי.
ט"ו בשבט,
ט"ו
בשבט. שבוע, וההפטרה מה הייתה? נו, גיזום, דרך היה.
גיזום בדרך היה של חצרות הבתים, גורמת להצמחת ענפים, ועם כל זה מותר לגזום בדרך היה שבצדי הבית, אם הגיזום נעשה בכדי שלא יגדל יותר, להישאר בנויו ויופיו. שאוהיל ואינו מתכוון שיתמר יותר, אלא לנוי בעלמה. אין זה בכלל סבירה לצימוחי פירה, אלא לעוקומי פירה. הוא מותר, אבל דרך היה שעדיין לא התמלה. ויש בתוכה חללים, והגיזום נעשה בלבד השם נוי, גם כדי למלותו, יש לאסור בזה משום זמירה בשביל...
כן, אז משהו מפרשת שבוע, אנחנו נחזור על זה עד בית, לשבוע הבא. יש שם בסוף הפרשה... בדיוק במפתיר, כי ישאל לך בדך למר, מה זאת? ואמרת, זה בפסח וכו'. מי אומר מה זאת מארבעה בנים? זה התם. מה קרה שפתאום שם התם מופיע? הרי זה מפוזר, כל השאלות של ארבעת הבנים, כל אחד כתוב במקום אחר. למה כאן זה כתוב? אז רב אשל כתב דבר מדהים.
רב אשל?
כן, הוא אומר... ששם, בדיוק תראה הקטע האחרון, מדובר על פדיון. הרי קדשני כל בחוף, פטר כל רחם, באדם בבהמה, אז יש שם פטר חמור, צריך לבדות אותו, ואחר כך אם נולד בחור של כבש. האמת שהיום זה בעיה, תדעו שאתם קונים כבשים או זה, תיזהרו, יש הרבה בחורות בשוק. כי לא תמיד זה. הרבנות משתלטת היום, קרוב לרבע מהתוצרת החקלאית, אבל לא יותר. כי מה שקורה, המשקים שמגדלים, אז הם עושים הסכם עם הרבנות ומוכרים לגוי. אז ממנה אין לי בעיה של בכל. זה כל השחיטה שיש פה בארץ, הטריה של עגלים ושל כבשים, יש לנו בעיה של בכל. המצב הזה גרוע מאוד, בפרט באזור קרמיאל. דיר אל אסד, שם יש שחיטה גדולה, שם מצוי בחורות. בחיפה הם עלו על זה. הם שם כל עגל, כל כבש שבא לשחיטה, יש לו מספר ויש לו כרטיס תעודת לידה. הכל. אתה יודע איפה הוא נולד, מתי, מי, איזה משק. הכל. ואז אתה מגלה דרך המחשב מה ההיסטוריה שלו, אפילו בין כמה ימים ושעות, מתי עשו לו יום הולדת לאחרונה. אז בקיצור, ואילו שנולד בן בכור, אתה צריך לשלם 5 שקלים. אומר, הנה אתה, וזה בדיוק אחרי הפדיון בכור. אומר, כשמגיעים לכסף, גם אתה נהיה חכם. הוא אומר, מה פתאום לשלם? הוא כל הזמן צטק. אומר, שרה, אתה אומר, מה זאת? אני רק רוצה לברך, הוא אומר שלא יעבור 3 ימים לכתחילה, ברשותכם. עודי הדברי בכל לבב בסוד ישרים מהעדה. עכשיו זה כנים. ברוך אתה אדוני, אדוהינו אלך העולם, הגומד, החיירים טובות וגמלן כל טוב.
אמן.
כל טוב. אמן. השם יגזור עליכם גזרות טובות. טובים ושלום.
אמן.
הצלחה והברכה.
אמן. לא שמעת על הברכה החדשה שהייתה השבוע?
שם.
המסעית של הערבים רוצה להיכנס לירושלים.
מה היה?
עם בשר.
עם איזה בשר? מאיפה?
מאיפה?
הרב, אני יכול להזכיר את החלק שלי? אז אני מזכיר את החלק שלי בגינה עד סוף שנת השמיטה בחינם, שאם עושים איזה עבודות, זה לא שלי.
קיבלנו.